אתם מאזינים לתוכנית כי אני חייל, המקום לטיפים ומידע חשוב למתגייס, לחייל ולבני משפחותיהם, בהגשת עורכת הדין הולי שוורץ.
צהריים טובים למאזינות ולמאזינים שלנו, אתם על רדיו סול, התוכנית כי אני חייל, המקום שלכם לקבל מידע אמין ורלוונטי לגבי כל מה שקורה בצבא. אני עורך הדין הולי שוורץ, והיום אנחנו נעסוק בגיוס בני הקהילה הנוצרית לצהל. מי שלא יודע, הנוצרים, הקהילה הנוצרית מהווה בערך 2% מכלל האוכלוסייה במדינה שלנו, זאת אומרת שזה פלח לא גדול של האוכלוסייה, ובמשך שנים אחורה מתגייסים למעשה כמה עשרות ממנו לצהל, לפחות מנתונים שאני הצלחתי לבדוק. תכף אנחנו נשמע אנשים שעוסקים בזה, שהתייחסו גם לסוגיה הזאת. וצריך לציין שהאוכלוסייה הזאת בעצם מתנדבת לצהל, כי לא חלה עליה חובה להתגייס. והיום אנחנו נבקש לשמוע על תהליך ההתנדבות לצהל, גם מפי גורמים רשמיים וגם מפי גורמים שעוסקים בנושא הזה מחוץ לצהל, שמקדמים את הנושא באמצעות הכלים שברשותם. וזה הזמן לומר שלום וצהריים טובים למרואיין הראשון שלי, מר איסה ספורי, ממייסדי עמותת נוצרים לנצח ויושב ראש העמותה. צהריים טובים, איסה.
צהריים טובים לכולכם.
איסה, אתה גר בצפון הארץ, ותודה שהצטרפת אלינו כדי לספר לנו קצת על הפעילות שלך. אני אשמח בשלב הראשון שאתה תשתף אותנו באשר למעורבות של המשפחה הגרעינית שלך בנושא הגיוס לצהל.
טוב, קודם כל גם תודה לכם שנתתם לנו לעלות על השידור ולהתחיל לפרסם את עצמנו יותר ויותר. אנחנו כעדה נוצרית היום, ומעל בערך פחות או יותר 100,000 פחות או יותר נוצרים במדינת ישראל, הגענו למצב שאנחנו צריכים להתגייס לצבא, למשטרה, לכל המחלקות ביטחון במדינת ישראל. ועל זה אנחנו התחלנו לעבוד ולעשות את המאבק הזה מגבר שנים רבות, וחלק מהעמותות שהצליחו כן להרים את הקול שלנו כעדה נוצרית במדינת ישראל, עדה שקטה, אוהבת שלום, אוהבת המדינה שלה, מחפשים את את השלום הזה ואת האהבה במדינה.
איסה, מה מטרת העמותה שאתה עומד בראשה?
מטרת העמותה היא לעודד את הצעירים, ההסברה, ולהסביר להם מה זה צבא ומה צריך לעשות ואיך מתקדמים במדינה, שבאמת המדינה נותנת, אז אנחנו גם חייבים לתת. זה בכלל ההסברה, ואנחנו מעבירים את כל הצעירים והצעירות, אפילו גם במצב שהם מוכנים לצו ראשון, מכינים אותם בצו, והכל הזה בתרומה. אנחנו לא מקבלים עבור זה שום תקציב, לא ממשרד ביטחון, לא מהצהל, לא מהמדינה. זה בתרומה, בהתנדבות מלאה.
מתי הוקמה העמותה? מתי הוקמה העמותה?
כבר שנה וכמה ימים. אנחנו כבר חגגנו לפני כמה ימים את השנה הראשונה.
אז זאת עמותה ממש צעירה, אבל הייתה פעילות גם לפני כן.
כן, כן, בוודאי. אנחנו בשטח משנת 2009, אנחנו בשטח עובדים. גם היה עמותות אחרות, גם כל מיני... אבל לצערי כל עמותה שהיא מתחילה להזיז את עצמה ולעלות ולעלות, ואז הקשיים מתחילים ומתחילים להוריד אותה. היום אני החלטתי, גם הייתי בעמותות אחרות לפני העמותה הזו, כי אחראי על הגיוסים, תמיד הייתי אחראי על הגיוסים, כי אני יודע...
מה זה אומר להיות אחראי על הגיוסים? מה בפועל עושה העמותה? אז דיברת איתנו על איזושהי הכנה לצהל, אתה יכול לדבר קצת יותר, להסביר?
אני אגיד לך מה, בוודאי. את יודעת, בעדה הנוצרית אין לנו את הרקע הצבאי. זאת אומרת, אין לנו משפחות שבאו מאבא וסבא, מאנשי צבא. לא כמו העדות האחרות, כמו העדה הדרוזית, זה הבדואית ש... את יודעת, כל הבית עם אנשי צבא. אז זה קל מאוד לצעיר, שהוא יודע על מה, איזה כיוון, לאן מכבדים אותו, ולאן הוא הולך. לעדה הנוצרית אין לנו את העניין הזה, אז אנחנו כאנשי, יש לנו את הרקע הצבאי, אנחנו יודעים מה צריך לכל צעיר וצעירה, לאן לכוון אותם ולאן הם ייכנסו לצבא. זה המטרה.
אז למעשה המטרה הראשונה של העמותה זה לתת איזשהו בסיס של ידע ורקע למי שרוצה להתגייס. אתם חושבים שלמעשה החוסר ברקע והחוסר בידע והיכרות עם המערכת, זאת אחת הבעיות?
ממש, זאת אחת הבעיות הרציניות גם. כי הצעירים לא יודעים כלום על הצבא, הם לא יודעים מה זה צו ראשון, הם לא יודעים מה זה בקום, הם לא יודעים מה זה...
וגם אין להם את מי לשאול. לפי מה שאתה
מתאר. וזה כאילו בשלוש השנים הראשונים הסדיר, זה עושה להם המון בעיות, ולצערי הרב, זה חשוב מאוד, אין לנו כתובת באמת שהיא תהיה צד לצד, כתף לכתף עם הצעירים האלה, וזה ממש בעיה, זה הבעיה הרצינית.
כמה צעירים למעשה מתגייסים מדי שנה? אתה יכול לומר לנו במספרים?
ממש אין לנו את המספרים המדויקים, שיש חלק, את יודעת, יש כמה עמותות שמתעסקות בעניין הזה, ואנחנו כל מדיבם, אנחנו יושבים כיושבי ראש עמותות, ומתחילים לנהל את השיחות, אבל פחות או יותר, בסביבות בין 40, 30, 40 בכל שנה, וזה ממש אפסי, זאת אומרת.
כן, זה...
מבחינתנו זה לא אחוז, זה מה שאנחנו מצפים, אבל יש לנו בזה, יש לנו ממש בעיות, כי החיילים משתחררים, הם לא מקבלים את התנאים שלהם גם. חשוב מאוד.
אז אנחנו תכף נדבר.
מגרשי לאדמה, הם לא מקבלים, הם מחכים שנים, אנחנו, יש לנו חיילים שהשתחררו משנת 2003-2002, עד היום לא נכנסו למכרז, כי אין באזור שלהם. לחיילים משוחררים.
אז אני אגיד בנקודה הזאת, אני שוחחתי עם פעילה שעובדת דרך משרד הביטחון ביחידה להכוונת חיילים משוחררים, שמה נכון. נטלי, אני מניחה נכון. שאתה מכיר, ואני מבינה, שזה חלק מהתפקיד שלה, למשל, נכון?
לצערי, לפני נטלי היה גם חייל, היה לנו עוד בחורה חיילת בשם ארין שבי, לפניה. גם אנחנו ישבנו על העניינים האלה, עשינו כמה ישיבות. לצערי, כי המשרד, הכוונת החיילים, הוא לא יכול להזיז את עניין המגרשים, אלא רק הוא יכול לתת המלצות. המלצת משרד הביטחון כחייל וזה וזה וזה. אבל לדבר עם... הגורמים הרלוונטיים לעניינים האלה, אין לו זכות ואין לו מקום. זה עניין של ראש הממשלה, כבוד ראש הממשלה, זה עניין שר הביטחון, זה עניין יותר למעלה, והם לצערי לא עושים בעניין הזה כלום.
בוא נדבר רגע אחד על האתגרים בגיוס הצעירים לצבא. אז הבנו שיש את האתגר של חוסר הידע. יש עוד אתגרים שאתה כיושב ראש העמותה מזהה? מול מי אתם עובדים, למשל? מי הגורמים שאתם עובדים מולם?
אנחנו עובדים עם מחפה אלון, אנחנו עובדים עם משרד הביטחון בקריה שם. אנחנו מכינים אותם, יש לנו נציגים מטעם משרד הביטחון, שהם עובדים, אנחנו עובדים מולם ישירות, שהם לוקחים את הנתונים, הפרטים של כל צעיר וצעירה, הם מעבירים את זה ללשכת הגיוס, והם עושים להם זימון לצו ראשון וכל הזה.
עכשיו, משרד הביטחון זה גורמים מחוץ לצהל. בתוך צהל אני יודעת שיש את ראש מנהל אוכלוסיות, שתכף יעלה לשידור ונשמע גם אותו.
כן, הוא בחור עוזר לנו הרבה, אבו פארס, שדי הוא עוזר לנו המון, אבל... גם הוא, את יודעת, יש לו גם את הגבולות שלו שהוא לא יכול לעבור אותם.
כן.
אבל מה שאנחנו, אמת, עם כל הכבוד לו, הוא עובד לנו, עובד, בסדר, אין לנו שום התנגדות בבחינתנו כעמותות, אבל אמת אנחנו מגיעים לנו ויש לנו זכות שיהיה לנו נציג מהעדה הנוצרית שלנו, כי הוא יודע את הכאב שלנו היטב מאחרים, עם כל הכבוד לכולם. אנחנו הכאב שלנו, רק אנחנו יכולים לדעת מה הכאב שלנו.
נכון.
אנחנו, אמת, אנחנו כבר ניסינו לדבר עם ראש אכ"א לכמה פעמים, להיות לנו נציג מטעם העדה הנוצרית.
נציג שבעצם יתווך מה? כי אני מבינה שיש את הקושי בקבלת מידע, ואתם אומרים העמותות מסייעות בזה, מעבר לקבלת מידע.
אני אגיד לך, אנחנו כי בתור העמותות אזרחיות, אנחנו, יש לנו גם גבול. זאת אומרת, יש לנו גבול, אנחנו לא יכולים לעבור את הגבולות שלנו. כאנשי,
בוא תן לי דוגמה למקרה שבו אתם נתקלים בקושי.
המון, המון, המון מקרים, אני אגיד לך, לפני פחות מחודש, היה תקיפת חייל בנצרת, פחות מחודש, חייל נוצרי, פנינו ישירות למשטרת ישראל.
תקיפת חייל על רקע היותו חייל.
בתוך חייל, בוודאי. אנחנו, אין לנו, כעדה נוצרית, אני אגיד לך את זה, כעדה נוצרית אין לנו שום בעיה במגזרים שאנחנו גרים, אלא בשנייה שהחייל, שהצעיר הוא חייל על המדין, ולא היה טיבול בכלל. אני אומר לך ואני אחראי על זה. לא היה טיבול משטרתי, אלא באותו לילה היה חיוב, התחייבנו לעשות את הסולחה, לפני שהציבור יגדל ויעלה ויהיה יותר קשה.
אם הזכרת כבר את הדוגמה הזאת, אז אולי נדבר על זה קצת. איך באמת מתקבל צעיר בכפר כשהוא רוצה להתגייס? יש, אני מניחה שלא כולם.
גם בעיר.
גם בעיר, גם בכפר, זה כמובן. השאלה אם אתם כולם רואים עין בעין את הנושא הזה, אני מניחה שפחות.
אני אגיד לך, זה לא קל. את כל התורנות שעובר אותה את החייל בשלוש או ארבע או חמש או שישה חודשים הראשונים, זה יותר קל לו מלחזרה הביתה על המדים.
כי מה קורה בחזרה הביתה?
כי כולם מתחילים לזרוק מילים לא יפים עליו, על המשפחה, על האמא, על אחותו, על, אתה יודע, זה סיבור. זה קרה לפני כמה חודשים, גם השנה הזו, גם קרה אצל חייל באזור הצפון העליון, בגליל העליון, קרה גם אותו סיבור. והצעיר הזה שרצה להגן על עצמו, לצערי הוא נכנס לבית סוהר, קצר, הוא בחקירות, והוא עדיין הוא עצור, לעניין שהוא הגן על עצמו והגן על המשפחה שלו.
אוקיי.
אז אני אגיד לך את זה, זה חשוב מאוד להיות לנו נציג בדרגה עליונה, שהוא יכול לתת מענה לצעירים, למשפחות של החיילים, לתת לעמותות, לקשר בין העמותות ובין הצבא, וגם המשרד הביטחון, וגם הקריה, וגם ראש הממשלה. בוא, את יודעת מה, אני אדבר על משהו לגמרי אחר. אני מדבר עכשיו על ראש הממשלה שלנו, מר בנימין נתניהו, ואני כחבר בליכוד, והייתי חבר מרכז בליכוד גם.
Okay.
אני אדבר על זה בשנייה. עד היום, ראש הממשלה שלנו לא שם נציג לעדה הנוצרית במשרות שלו. לעדה הדרוזית יש לו, לעדה הבדואית יש לו, עם כל הכבוד, לעדה הצ'רקסית יש לו, לבני מועטים כולם יש לו, לעדה הנוצרית, כמשרד ראש הממשלה, אין לו. את יודעת לפעמים שולחים לנו בחג רמדאן, או בחג אל-אדחא, או בחג חג שמח, והם יודעים שאנחנו רוצים, והם לא יודעים אם זה חג שלנו או זה לא חג שלנו. תביני לאן. אז מה הבעיה של ראש הממשלה גם את השרים, שישימו נציגים מהעדה הנוצרית, העדה הנוצרית במדינת ישראל, תציל לי מחבל אחד מהעדה הנוצרית. אין מחבל אחד. אין תיק לנוצרי אחד
איסה, בוא נדבר רגע אחד על הפורומים שבהם אתם פועלים. דיברנו על זה שאתם בעצם רוצים להנגיש מידע לגבי הצבא. באיזה פורום אתם עושים את זה? אתם מגיעים לאן? לבתי ספר, לחוגי בית? איך זה מתבצע בפועל?
בבתי ספר, לצערי, אנחנו לא יכולים להיכנס, כי הבתי ספר במגזרים, וזה בעיה גם לא שלנו, זה בעיה של משרד החינוך, הוא לא מאשר את העניינים האלה להיכנס לבתי הספר שלנו במגזרים. אנחנו רק מגיעים לחוגי בית, אנחנו עושים לפעמים כנסים בו ושם, מתנסים...
יש בתי ספר שהם רק נוצרים, או שבתי ספר הם מעורבים?
לא, אין לנו בתי ספר רק נוצרים.
אז אני מניחה שמשם הקושי. אני גם עיינתי באיזשהו פרוטוקול של ועדת חוץ וביטחון, שבאמת דיברו על זה שקשה מאוד להיכנס לבתי הספר, אבל אין בתי ספר רק נוצרים, זאת הבעיה.
נכון, נכון, ואנחנו דיברנו עם השר של החינוך שר פנט, אז דיברנו על זה שכאילו יתן המחליה למשרד שלו בצפון, לאשר לנו את העניינים האלה, לצערי, קבלנו...
מה זה העניינים האלה? לאשר את מה בעצם?
להיכנס לבתי הספר.
לבתי הספר.
להיכנס לעשות חוגים, לדבר, להסביר, הסברה. לא חשוב לנוצרים, למוסלמים, לא חשוב. העיקר שאנחנו נשלב את הבני מעוטים עם המדינה. לשלב אותם. זה חשוב מאוד לתת הסברה לצעירים שלנו, מה זה מדינת ישראל? אנחנו לא בסוריה, אנחנו לא בעיראק, אנחנו במדינת ישראל. חייבים להיות אחד, כתף על כתף במדינת ישראל, יהודי, ערבי, אין. חייבים להיות אחד עם השני. ולצערי, אני אומר לך עוד פעם, הממשלה לא עוזרת לנו כמו שצריך בעניינים האלה, ולא באחרים.
איסה, אפרופו הממשלה, איך השפיע עליכם חוק הלאום? איך השפיע על השיח בקהילה שלכם?
בעניין חוק הלאום, אני לא ראיתי משהו שהשתנה בחוק הלאום, ואז זה משנת 48 לא השתנה כלום, עד היום, ועוד 20,000 שנה, כל קיום המדינת ישראל, שתהיה מדינת ישראל, ואנחנו לא יפריע לאף אחד, וזה חוק הלאום, זה עניין פוליטי יותר מעניין בשטח. בשטח ובפועל הוא לא עושה כלום ולא יעשה, והוא כל הזמן קיים. ואני לא נגדו ולא בעדו. זאת אומרת, כל עוד אני חי במדינה, שכן, היא נותנת את הכבוד שלי ואני נותן לה את הכבוד, אני מקבל את הזכויות שלי, אז מבחינתי, מה שיהיה בחוק הלאום, שיהיה. צריך שינוי בו ושם, לענייני בני מעוטים, צריך להיות.
זה פחות מטריד אותך, אתה אומר.
לא מפחיד אותי ולא מטריד אותי בכלל.
איסה, תספר לנו...
אלא הם עושים לנו טרנספר בלילה ולא ביום.
איסה, תספר קצת, אם תסכים לשתף אותנו, אני מבינה שאתה אבא ל4?
אני אבא של 4 ילדים, 2 ילדים ושתי בנות. הבן שלי... יש להם בצבא, וגם הבנות שלי היו בצבא, שירתו למשך שנתיים. הילד שלי הגדול, הברך הראשון במדינת ישראל, יודעת מה זה ברך?
פרח טייס.
בדיוק. הוא היה הראשון, הנוצרי הראשון, מאז 48 עד היום.
יפה.
ולצערי לא היה להמשיך, ושם לא היה יכול להמשיך בכל ה... מה שהיה צריך, ועבר למקומות אחרות, הוא עדיין בצבא, הבן השני גם בצבא בגולני, שניהם בגולני עכשיו.
איך עבר תהליך הגיוס שלהם? אתה יכול לספר לנו קצת?
קשה מאוד, קשה מאוד, וזה הקשיים.
קשה מאיזה בחינה?
מבחינת הגיוס, זה היה הסיווג הביטחוני, לוקח המון זמן, אני אגיד לך, הבת שלי הראשונה שהתגייסה לשחמת, ולקח לה סיווג ביטחוני, תחקיר הביטחוני, לקח לה 9 חודשים עד שישרו אותה. הבן השני לקח לו 4 חודשים עד שהסיווג הביטחוני עבר. הילד השלישי לקח לו 7 חודשים. תראי, אני אומר לך חודשים, לא ימים.
כן.
תקחי לעצמך כמה זה לוקח. ויאמון לנו...
כשבעצם מה, מה התהליך? הם מגיעים לסיווג ואז מתחילות להישאל שאלות, והוא נדרש להגיע שוב ושוב, או מה?
בוודאי, להגיע ללשכת הגיוס כמה פעמים, 4-5 פעמים, בתוך החודשים האלה, והשבת מתחקר, ולא יודע מי עוד מתחקר, ולא יודע מי עוד מתחקר, ובסוף או מאשרים אותו או שוללים אותו. לא עניין, ולא אף אחד לא יודע למה. מבינה? אז זה עבודת של הקפטים של כל המערכות, אנחנו, אין לנו תנגדות, להפך.
כן.
זה לטובת המדינה. אבל לצערי, בעדות אחרות, במותים אחרים, זה לוקח להם שבוע, 10 ימים, חודש גג. ואז הם כאילו או מקבלים שלילי או חיובי.
אוקיי. אתה אומר התהליך מתיש. ויש אנשים שמן הסתם מתייאשים מהתהליך, כן.
מתייאשים ממש, הרבה יש לנו צעירים שהם מתייאשים, ועוזבים את העניין, חוזרים ללימודים, לעבודה, עוזבים את זה. אנחנו עובדים קשה למען צעיר שאנחנו רוצים לגייס אותו, ובסוף נתקעים בסב הראשון שהתחקירים והסיווגים וכל העניינים האלה שלוקחים לו כמה חודשים.
כן. מה החזון שלך, איסה? מה היית רואה ככה בחזון אחרית הימים מבחינתך בהקשר הזה של גיוס בני הקהילה הנוצרית?
תשמעי, החזון שלי, אני מקווה שהמצב הזה ישתנה לטובה, לחיובי. אני רוצה ש...
איך אפשר לעשות את זה? בוא תן לנו 4 דברים, 5, לא יודעת כמה שיש לך בראש, שצריך לעשות מיד.
זה קל מאוד, צריך מדרוג העליון, מראש אקם, משר הביטחון, מהמפכ"ל.
אתה אומר צריך דירקטיבה מלמעלה.
בדיוק, זה לא מלמטה, אני לא מדבר על המפקדים או כאילו בשטח, את ההנחיות צריכים לקבל אותם מלמעלה, לא מלמטה.
דירקטיבה שמה, כי הרי בסופו של דבר כן, זה לא שלא מגייסים, מגייסים. דירקטיבה שמה, לזרז תהליכים, לעשות מה?
זה צריך, קודם כל אני אגיד לך עוד משהו, יש המון יחידות מיוחדות במדינת ישראל, בצבא, הצעירים שלנו הם לא יכולים להיכנס לה.
כן.
זה לא קל, לא מכניסים אותם.
כן.
בחינת סיווג ביטחוני, חוזרים עוד פעם לעניין הסיווג הביטחוני.
הסיווג הביטחוני, אני מבינה, הוא הבעיה.
של סבא, של סבא, של הצעיר הזה, לפני 80 שנה או 100 שנה, היה איש לא יודע מה.
כן, אתה אומר, אני מניחה שאתה מדבר על דוגמאות ספציפיות. כשאתה...
יש לי המון דוגמאות, אבל אני יכול לפרט את זה יותר מזה, צריך גם לשמור.
לא, בסדר, אני אומרת, כשאתה אומר שהולכים 80 שנה אחורנית, אז אתה מדבר על דוגמאות ספציפיות שהגיעו אליך.
אם זה 80 שנה משנת 48, זה טוב לי, אבל חוזרים על הימי הבריטים והירדנים גם.
הבנתי. אתה אומר, עושים תחקיר מעמיק.
חבל, ואני לא רואה מזה כל כך סיבה להחזיר את העניינים, כאילו לחקור ולחפור יותר מדי, ומה, למי האינטרס? מה האינטרס מעניין? אם אתם לא רוצים את הנוצים בגיוסים בצבא, אז תגידו את זה בפירוש, מה הבעיה? תגידו, חבר'ה, אתם 50 שנה, 60 שנה לא התגייסתם, אז תשארו ככה.
אני מניחה ש...
אנחנו לא צריכים לחוצים בצבא.
אני מניחה שאפשר לסכם את זה בזה שהחזון שלך הוא שהערבים הנוצרים התגייסו כמו שמתגייסים שאר המיעוטים.
הנוצרים הישראלים דוברי שפה ערבית.
כן.
הנוצרים הישראלים דוברי שפה ערבית, לא ערבית.
אני מקבלת את התיקון. אני מניחה שהרצון והחזון הוא שהם יתגייסו כמו כל השאר, ולא בעיכובים ואחרי קשיים ומאמורות.
וגם, וחשוב לנו להיות לעדה הנוצרית במשרד הביטחון, בצבא במיוחד, נציג, יש לו רקע, על מה מדובר.
שיקיר את הקהילה.
שיקיר את המשפחות, יקיר את האנשים, הוא יודע מה זה הנוצרי. אתה יודע שנוצרי מגיע לצבא והוא רוצה בתור זקן, חייל, הוא רוצה בתור זקן, והוא לא מקבל. הוא לא מקבל כי אין לצבא רקע על העדה הנוצרית והדת הנוצרי. הם לא יודעים. ואז מתחילים לשאול, ומה צריך לעשות. תביני לאן אני מדבר.
אני מניחה שבהקשר הזה לפחות אפשר לשאול את מנהל אוכלוסיות שידעו לתת. גם אם אין להם שם הקצין, אז אולי אפילו חייל...
מנהל אוכלוסיות, הוא חוזר לנו לפעמים בשאלות האלה, אם זה כן או לא, לפי הדת שלנו. אז למה כל הסיבוב הזה?
ברור.
שימו אחד נוצרי, והוא יפתור את כל הבעיות של החיילים ושל הצ'רים, וזהו.
מצוין. איסה, תודה רבה על הדברים.
תודה רבה לכם.
המשך יום טוב.
אנחנו מקווים שיהיה יותר טוב ולגייס יותר לצבא, וזה חשוב לנו כעדה נוצרית.
חשוב גם לנו כחברה. אלוף משנה שדי אבו פארס, ראש מנהל אוכלוסיות בצה"ל, צהריים טובים.
צהריים טובים לך ולכל המאזינים.
שדי, תודה שהצטרפת אלינו. אולי נתחיל בזה שתסביר במילה אחת מה זה מנהל אוכלוסיות, במה הוא עוסק.
בראשית הדברים חשוב פה לציין, כי היום אנו מציינים את יום הקמתו של צה"ל. לפני 71 שנים, אז זה יום מיוחד בפני עצמו.
יפה.
מנהל אוכלוסיות, שאני עומד בראשו, הוא למעשה הגוף במטה הכללי, באגף כוח אדם, בצהל אחרי על שילוב מיטבי של כלל אוכלוסיית המיעוטים לצהל עוזרות הביטחון. אנחנו גם מהווים גורם מקשר ומשפיע בכל הנושאים שנקראים תחת הכותרת צבא חברה. אנחנו מאמינים בתוך המנהל להיות גם גוף רלוונטי, גם מומחה, כי אנחנו עוסקים במנעד אדיר של אוכלוסיות, על מנת לייצר שוויון הזדמנויות וגם כן לקיים את צבא העם. אנחנו גם רואים את השלם. כשאני אומר על השלם, זה שלב ההכנה לצהל, המועמדים לשירות ביטחון, שזה שלב המלשב בשפה שלנו, השירות עצמו, והיום שאחרי.
שדי, בוא תסביר לנו רגע אחד, לגבי גיוס של נוצרים ספציפית. נתונים שאני דיברתי עליהם קודם, וגם איסה הזכיר, יש מעט מאוד מבני הדת הנוצרית שמתגייסים, למרות שזאת אוכלוסייה משכילה, שהם לומדים במוסדות חינוך מהטובים ביותר, אוכלוסייה שיש לה מה לתרום. אתה יכול להסביר לנו, כמי שעוסק בנושא הזה, למה נתוני הגיוס שלהם הם מאוד מצומצמים? שמענו איזשהו הסבר של איסה, אני אשמח לשמוע הסבר שלך.
האוכלוסייה
הנוצרית
דוברת
הערבית,
שאנחנו עוסקים בה, היא תחת כותרת מתנדבים לצהל, כי לא חל עליהם חוק גיוס חובה.
אוקיי.
אנחנו בתוך המנהל, יש לנו תא נוצרים, שמורכב משני חיילים נוצרים, וכיום קיים שיח להקים גם מדור בתוך לשכת גיוס טבריה, בשביל לייעל את הנושאים.
זה כבר נותן מענה אולי לחלק ממה שאיסה אמר, הוא דיבר על נציג, על זה שאין להם נציג.
בהחלט, זה הכיוון. רוב העיסוק של שלב ההכנה לצהל מתקיים על ידי משרד הביטחון, בתוך כך האגף הביטחוני חברתי, יש שם חטיבה שלימה שמנהל אותה אלוף משנה במלואים פיני גנון, ראש חטיבת מיעוטים מתנדבים שם, ולמעשה מקיימים פעילות לאורך כל השנה. יש שני פעילים נוצרים, מוניר חכים ונביל סבב, שהם אגב משוחררי צהל כקצינים, והם כרגע עוסקים בכל הקשור לגיוס נוצרים.
כשמה זה בעצם הפעילות הזאת?
מרב הפעילות היא פעילות שטח, בשביל לאתר את האנשים, חבר מביא חבר. נוסף על כך, אנחנו מקיימים מספר פרויקטים. יש מכינה קדם צבאית, תוכנית אופק, בת 6 חודשים, שבה למעשה יהודים ונוצרים עושים ביחד הכנה לצהל של 30 שנה. אנחנו בדיוק סיימנו את המחזור השני, במחזור השני היו 14 נוצרים, 14 יהודים שעושים תוכנית מקיפה של ידעת הארץ, של העצמה אישית, הכנה מיטבית לצהל.
שזה בעצם נותן מענה אולי למה שדיבר עליו איסה, הסוגיה של היעדר ידע או מקור מידע לגבי הצבא, אז אתה אומר יש מכינה שנותנת את המענה הזה. כמה זמן קיימת המכינה?
המכינה כבר קיימת 2 מחזורים, אנחנו עכשיו לקראת המחזור הבא. אני נראה רק להמשיך, כי יש
בבקשה.
עוד פרויקטים שאני רוצה לדבר עליהם, וכבר זמננו קצוב,
בבקשה.
אז חשוב באמת לנצל וגם למצוא את הזמן. אז יש לי מכינה קדם צבאית. אנחנו קיימנו שנה שעברה פרויקט שנקרא שגרירים במדים. Okay. לקחנו אנשים מובילי דעה, אנשים פעילים חברתית עם הנוער, ועשינו להם למעשה הכשרה של איך שיוכלו לגשת ולשכנע אנשים להתגייס לצה"ל. הכשרה הייתה כמעט חודש ימים באפריל שעבר במחנה פיקודי בף לחיש, ואותם אנשים אנחנו נפעיל אותם בשירות מילואים לטובת הנגשת מידע, לטובת חשיפה וגם לטובת הסברה. יש סמינר נוצרים שאגף מוביל אותו, סמינר בין חודש ימים, שבו מעשרים אנשים שמנים בשירות ועושים למעשה חשיפה לצה"ל בתוך יחידות צה"ל, בחוות השומר, במקומות נוספים. אנחנו מקיימים יחד עם משרד הביטחון סיורים ביחידות להקראת המאפיינים. למשל, אנחנו גם מקיימים סיורים של גורמים שעוסקים עם הצבא ובכלל להכיר את האוכלוסייה. עשינו סיור של נציב קבילות החיילים, סיור של גורמי ביטחון מידע, סיור של חתומקה, וחשוב פה לציין
חטיבת כוח אדם.
אורך השנה, אנחנו חטיבת כוח אדם בהחלט, אנחנו מנסים באמת לקיים. יש גם אירועים נוספים, אנחנו מציינים חגים ואירועים ומועדים בשביל לשחרר אותם, כולל קנייה אישית למפקדים, גם להסביר על האירוע עצמו וגם לאפשר לכל חייל ללכת הביתה. יש מסלול עתודה, מסלול לימודים שבו למעשה מי שעומד בתנאים הרלוונטיים מבחינת פסיכומטרי, מבחינת תנאי קבלה, הוא יוכל ללמוד לימודי הנדסה.
מסלול עתודה שהוא ספציפי לאוכלוסייה הזאת?
יש מסלול עתודה כללי, אבל כן. הם יכולים לקבל גם הטבות.
הבנתי.
מה שנקרא הקלות מסוימות, אבל זה מסלול אדיר, זה מסלול שבו הם לומדים את כל התואר על חשבון הצבא, מסיימים, הולכים, אני מאמין שאת מכירה את המסלול הזה היטב, אבל בהחלט. חשוב באמת לעשות אותו, וזה אנחנו מתחילים באמת להנגיש אותו. אחת לשנה אנחנו מקיימים הרמת כוסית רגל חג המולד, ועשינו גם השנה, ולמעשה באמת הליווי שלנו הוא לא ערך כל הפעילות, ובעיקר באמת באמת זה עבודת שטח. נוסף על כך, מנהל האוכלוסיות מקיים אחת לשבוע, יום קבלת קהל, אגב לכלל האוכלוסיות, ובתוך כך כמובן האוכלוסייה הנוצרית, זאת אומרת כל מי שחפץ בדבר, כל מי שיש לו התמודדות מסוימת, כל מי שרוצה להתייעץ על כל נושא הגיוס, כל יום חמישי בין 9-12, המשרדים שלנו פתוחים במחווה אלון, לקבל את כולם, מי מגיע אלינו? כולם.
כולל אזרחים יכולים להגיע.
בהחלט. מלשבים, הורים, משפחות שכולות לצערנו גם מגיעים אלינו. כולם מגיעים אלינו לקבל גם ייעוץ, גם הכוונה, וגם...
זאת אומרת שאם יש עכשיו, למשל, צעיר שממתין לשירות ביטחון, והוא, כמו ששמענו עכשיו בדוגמאות שאיסה נתן, ממתין עכשיו, לא יודעת, 6 חודשים לסיווג ביטחוני. זה משהו שאם הוא מגיע אליכם, אתם יכולים לנסות ולבדוק איפה הקושי, למה הדברים האלה נתקעים, למה זה לא מתקדם.
בהחלט. ביום הזה, לשמחתי, זה יום מאוד עמוס. גם אני מזמין תמיד את גורמי צה"ל לבוא ולהסתכל. אגב, ממוצע, באים אלינו כל יום חמישי בין 60 ל-80 אנשים, מכל מה שנקרא הרבעים. באים גם משפחות, גם חיילים, גם מלשבים, בכל הנושאים הרלוונטיים, ופה באמת אנחנו נוכל באמת להתרשם באופן בלתי אמצעי עם הבעיה הקיימת, ונוכל באמת לטפל בה. באים אליי גם לפה חיילים שהשתחררו, ורוצים שאנחנו גם נסייע להם באולי שירות קבע אחר, אולי במציאת עבודה, להוציא מכתבי המלצות, ממש דברים שאנחנו באמת עוסקים בהם, ובשביל זה אנחנו באמת קיימים. כי כל מה שאמרתי בהתחלה, בתוך הייעוד, שאנחנו רוצים להיות הכותרת של צבא או חברה, זה משהו שאנחנו באמת עוסקים בו. חשוב פה גם לומר, שיש גם, יש הטבות של היום שאחרי.
זאת אומרת,
יש הטבות מסוימות לכולם, אבל יש גם החרגה, זאת אומרת, אם יכולים לקבל הנחה על מגרשי בנייה.
כן, שמענו על הקושי. כן.
יפה. יש תוכנית ממדים ללימודים. זו תוכנית שאגב מיועדת ללוחמים, אבל החרגנו את המיעוטים. זאת אומרת, כל בן מיעוט שמסיים שירות תקין, יוכל לקבל את תוכנית ממדים ללימודים. כשמה כן, יוכל לממן את הלימודים שלו תחת הקרן הזאת, יש כמובן פיקדון, יש מענק.
כן, כל מה שיש לגבי חיילים משוחררים. שדי, יש פה עשייה ברוכה ובהרבה רבדים, ויחד עם זאת, כמו ששמענו, יש מספרים זעומים של מתגייסים. מה עוד צריך לעשות בראייה שלך, בראייה של צהל, כדי שהמספרים האלה יעלו והאוכלוסייה הזאת האיכותית תהיה חלק מצהל?
אוכלוסיית המתנדבים היא אוכלוסייה מאתגרת, בתוך כך גם אוכלוסייה הנוצרית, כי כפי שנאמר פה, רובם גרים בתוך כפרים מעורבים שהנגישות אליהם היא מאוד מאוד מוגבלת, מה גם היכולת שלי להגיע לבית ספר ולחשוף את כל התלמידים
כן.
על צהל ופועלו,
היא מוגבלת.
אגב, יש פה פגיעה לדעתי, יש פה פגיעה בשוויון הזדמנויות רבתי. זאת אומרת, אם לאותו בית ספר ספציפי יכולים להגיע למעשה כל שכבות החברה, אז מן הראוי שגם צהל יקבל את המנדט לבוא לתלמיד, לחשוף אותו, ומה צהל יודע לתת לו, מה יודע להביא לו, וככה באמת ניתן להם את השוויון. כי אנחנו מאמינים, כי הגיוס לצהל מהווה פלטפורמה טובה להשתלבות מסביב.
העניין הוא שגם אתם מאמינים ככה, וגם העמותות שפועלות מאמינות בדיוק אותו דבר, ואיכשהו בסופו של דבר, למרות שכולם מאמינים אותו דבר, זה לא מתרומם. אז כנראה שעוד צריך עוד קצת עבודה.
אני יכול להגיד, חד משמעי, מה שנקרא, אנחנו לא נחים על זרי הדפנה. אנחנו מבינים שיש פה משימה לאומית. אני גם אגב שמח שאני חלק ממנה, וגם ניתנה לי הזכות להיות חלק מהמיזם הערכי, יחד עם שותפים רבים וטובים, אגב, שהזכרתי אותם, בעיקר מה שנקרא משרד הביטחון ואגב שאנחנו עובדים איתו, וצריך להגיד שבאמת העידה הנוצרית, עם האנשים שכיום משרתים, היא מהווה נכס, צום ברזל בשירות הביטחון, ואני גם נותן נמצאים אגב בכל היחידות, כל החילות, מדן ועד אילת, וגם מביאים את הערכים המוספים שלהם, מבית, את ההוויה שלהם לתוך קור ההיתוך, שצהל באמת הוא חלק ממנו.
בסדר גמור. שדי, אנחנו מאוד מודים לך על הדברים, ואנחנו מזמינים את המאזינים שלנו לפנות גם לרכזי השטח ולפעילים, וגם ליחידות שפועלות בנושא הזה במשרד הביטחון, וגם למינהל אוכלוסיות שפותח את דלתותיו, כמו ששמענו בכל יום חמישי, ולהיעזר בהם ולנסות לקדם את הנושא הזה של גיוס בני העדה הנוצרית לצהל. תודה רבה והמשך יום טוב. אנחנו צהריים טובים לרב סרן אליאס קרם, פעיל בתחום גיוס האוכלוסייה הנוצרית לצהל. מה שלומך?
צהריים טובים לך, אולי, ולכלל המאזינים.
אליאס, תודה שהצטרפת אלינו. אני אדכן אותך, אספר לך שאנחנו שמענו את איסה שדיבר ככה על פעילות העמותה שתחת אחריותו למען גיוס האוכלוסייה הנוצרית. ושמענו גם את ראש מינהל אוכלוסיות שדיבר על מה שצהל עושה. אני אשמח לשמוע ממך כפעיל בתחום מבפנים מה שנקרא. אני אשמח שתספר לנו איך אתה רואה את גיוס האוכלוסייה הנוצרית, מה האתגרים, איפה עוד אפשר לשפר, מה אתה רואה.
ראשית, אני ברצוני לברך את צהל, אנחנו היום חוגגים את היום שבו צהל הוקם, אז אני מברך את כל החיילים ואנשי הקבע, נשות הקבע, בברכת, איך שאומרים, יום שמח לכולם. לגבי הנושא של הגיוס העדה הנוצרית, העדה הנוצרית היא עדה שלא מחויבת לגיוס.
נכון.
איך שאומרים, היא אינה מופיעה בשום תחזית גיוס.
נכון, הם מתנדבים, דיברנו על זה.
הם נקראים על תקן מתנדבים.
נכון.
והעדה הזו היא ממש נכס למקרה שאנחנו מצליחים להביא אותה ולהרבות את שירותיה בצהל.
נכון, נכון.
מדובר בעדה מאוד אקדמית, אינטליגנטית.
נכון.
מצילה, והם, איך שאומרים, הם שהיא שוחרת שלום ושהיא מעוניינת להשתלב גם.
הפוטנציאל הוא ברור. השאלה היא איך אתה רואה את זה, איך זה קורה בפועל בשטח ממה שאתה מכיר, כי אתה מכיר את השטח.
כיום השטח הוא מאוד בשל. יש מספר רב של עמותות שהן פרו-ישראליות, שהן דוגלות בהשתלבות, בקיום משותף. בגורל משותף, והעמותות האלה פועלות רבות בשביל, איך שאומרים, לרתום את העדה לחוף מבטחים ולהביא את העדה למקום שהוא, איך שאומרים, לחשיפה יותר לבני הנוער. ישנם, מן הסתם, ישנם מספר רב של פעילויות שצהל עושה, מנהל אוכלוסיות, בשטף מנהל אוכלוסיות שגם עושה אותם, אגב ביטחוני חברתי גם עושה אותם, והפעולות האלה שכל הזמן מתרבות ומתרחבות, הם יוסיפו וירחיבו את מעגל הגיוס.
אתה אומר החברה היא בשלה?
יש, החברה היא בשלה, נכון. יש תוכניות. יש תוכניות, יש תוכניות, אנחנו מדברים על שיח של כל הזמן של התייעלות, של לשים את המוצרים במיקוד, כעידה שהיא מיעוט בתוך מיעוט בתוך מיעוט. ויש תוכניות, ונקווה שהתוכניות האלה יצאו לפועל.
אני מבינה, אליאס, שאתה למעשה גם חקרת את הנושא הזה של, של שילוב האוכלוסייה הנוצרית באופן כללי במוסדות ממשל. תוכל לספר לנו קצת על, על המחקר ועל המסקנות שלך?
חיובי. במהלך לימודי האקדמיים, אני גם עורך דין, גם קרימינולוג ובוגר תואר שני באוניברסיטת חיפה, וגם בוגר מכון מנדל למנהיגות בירושלים. יצא לי במסגרת לימודיי במכון מנדל לעסוק בנושא של השתלבות הנוצרים במוסדות הממשלה בכלל ובצה"ל בפרט. ושם בנינו איזושהי תוכנית, שם לאור המחקר שעשיתי, המלצת על תוכנית מסוימת של איך אנחנו רואים בכלל, מה המנגנונים שצריכים לעשות אותם בשביל להרחיב ולמסד בצורה רחבה יותר את נושא הגיוס של הנוצרים. התוכנית הזו, הצגתי אותה במכון מנדל עצמו, ו...
אז למעשה מה שאתה אומר זה שיש לצהל תוכנית מן המוכן, מה שאתה עשית
לא ב... לא לצהל, יש למכון מנדל תוכנית.
אוקיי. אפשר להציג אותה, אני מניחה, לצהל.
ואפשר להציג אותה, ואפשר...
ולנסות לקדם אותה.
חד משמעי, אפשר לקדם אותה, ואפשר להרחיב אותה. אנחנו כל הזמן עם חזון קדימה, אנחנו כל הזמן עם הסתכלות קדימה לראות איך אנחנו מרחיבים את הנושא הזה. חשוב לנו לקחת 150 אלף נוצרים בארץ, לשמר אותם, לצמצם את אחוז ההגירה שלהם, ולתת להם הזדמנויות שוות בתוך החברה בכלל. אני חושב שהנוצרים הם יכולים להיות שגרירים מצוינים למדינת ישראל בארץ ובחול. כן. מדגש לחול, להמון תפקידים בחול. יכולים לשרת את המדינה נאמנה. מדינתנו קטנה, אבל יש בה מקום לכולם.
אתה מדבר?
יש בה מקום לכולם ו...
אתה מדבר על שגרירים לחול, אתה מדבר דווקא מהמקום הזה של כנוצרי שמדבר על נוצרי.
נכון, נכון, חד משמעי. כל בן אדם שהוא מגיע, כל בן אדם שמשרת את המדינה, אם זה על, אם כלובש מדהים, ואם זה לאחר מכן כאזרח, אנחנו יכולים לבנות לעצמנו דור חדש, מנהיגות חדשה, מנהיגות פרו-ישראלית חדשה, מנהיגות משולבת. אנחנו רוצים... לאחז באדמה פה ולהישאר חלק בלתי נפרד ממנה. ככה אנחנו מסתכלים על הדברים. וחשוב, חשוב לנו כנוצרים גם לייצג את המדינה שלנו באופן נאמן, גם בארץ וגם בחול לאחר מכן. ואני חושב שהנוצרים יש להם המון עוד מה לתרום ועוד המון מה להשתלב. ואיך שאומרים, יש מקום לכולם במקום הקטן הזה והחוטי שנקרא מדינת ישראל. ואפשר לעשות דברים נפלאים. אפשר לעשות דברים טובים. החזון קיים, תוכניות קיימות, מחשבות קיימות, אנשים עם רצון טוב נמצאים.
נכון.
אנחנו מקווים ש, איך שאומרים, נמשיך לרקום עור וגידים ולהרחיק.
אליאס, אני רוצה, לפני שאנחנו מסיימים את השיחה, התפרסמה כתבה ממש בימים האחרונים על איזושהי חיילת ששרתה בגלי צהל, ולמעשה שמה לונה, והרוס שלה לפני שנה בערך הציע לנישואים במגב, ואז באמת היה חיבוק מאוד גדול מצד הציבור, והיום הם מתקשים למצוא מי שיזכיר להם דירה בירושלים. אנחנו נראה ונשמע שנייה אחת מתוך הדברים.
מאוד של זוג שכל המדינה חיבקה בשעתו עם הצעת נישואים יוצאת דופן של רעיד לוחם מגב ללונה חברתו שמשרתת כחיילת בגלי צהל. מי שלא זוכר, כך זה נראה. דימה!
ברגע הזה אני רוצה להגיד לך, לונה, את הנשיא.
אז אחרי הצעת הניסויים המרגשת הזאת, הם קיבלו בפייסבוק המון המון תגובות אוהדות. והיום, כמו שאמרתי, כשהם מבקשים להשכיר דירה בירושלים, כפי שהבנתי, אז התגובות הן פחות אוהדות. אני אשמח להתייחסות שלך כמי שמשתייך לקהילה הנוצרית. איך אתה רואה את הדברים?
קודם כל, תמיד יש מקרים שהם יכולים להיות חריגים. זה חלק מה, איך שאומרים, החריגה הקיימת בתוך החברה. לצערי, לא כל החברה, יש בה חשיפה למגוון העדות. וזה נושא גדול למחשבה שצריכים להתייחס אליו בכלל, בממסדים רבים. אולי שווה לראות איך עושים את זה במשרד החינוך או בכל מקום אחר, להגדיל את החשיפה לשאר העדות, למגוון העדות, לפסיפס הישראלי. אני בטוח שיש פעילויות כאלה, אולי שווה לבחון ולהעמיק ולהרחיב. כי לפעמים אנשים נשפטים על הרקע שהוא מה מוצאם, אני לא חושב שזה...
על רקע המבטא.
בדיוק, אז אני לא חושב שזה מצדיק. ואיך שאמרתי בהתחלה, יכול להיות שיש חריגות, החריגות האלה צריך להוקיע אותם וצריך לשים אותם בצד, ולהסתכל על הפן החיובי, על הפן של לקבל את האחר, להבין את האחר, להיחשף לאחר. זו דעתי האישית, זו נימה האישית שאני מוצר אותה לכלל החברה, דרך התוכנית הנהדרת שלך. אני חושב, כואב לי על מקרים כאלה לשמוע אותם, אבל מקרים כאלה אנחנו צריכים לצאת מהם מחוזקים ולא מוחלשים, ולראות איך אנחנו כן מתקדמים קדימה, כי מקרים בודדים כאלה לא צריכים להפריע לנו.
מצוין. אליאס, תודה רבה. אני רוצה לסכם את התוכנית הזאת ולומר שיש לנו אוכלוסייה שהיא מיעוט בתוך מיעוט. אוכלוסייה משכילה עם יכולות אינטלקטואליות מרשימות שיכולנו להיחשף אליהן כאן באמצעותו של איסה, ושמענו גם את אליאס שדיבר דברים חכמים ונכוחים. אני חושבת האוכלוסייה הנוצרית בישראל יכולה לשמש לנו, כמו שאמר אליאס, שגרירים בעולם הנוצרי כולו, ואין ספק ולא יכולה להיות מחלוקת שאנחנו זקוקים לשגרירים כאלה בעולם. והאוכלוסייה הזאת שמתגייסת היום במספרים מאוד מאוד נמוכים, יש בה פוטנציאל רב לפחות בראייתי, ואני מבינה שיש עוד שחושבים כמוני. אני מקווה שהתוכנית הזאת עזרה להאיר זרקור על הפוטנציאל ועל הצורך לשלב אותם עוד ועוד בצהל. שמחתי לשמוע מפי ראש מינהל אוכלוסיות שיש עשייה במגוון תחומים. אני חושבת שצריך להרחיב את התחומים האלה, ומי שכבר שרת ומשרת, ומי שסיים את שירותו, יודע עכשיו שגם יש הכוונה במסגרת משרד הביטחון, ויש סיוע בתחומים שונים. וכמו שאמרתי, יש שם נציגה בשם נטלי, שהיא נציגת האוכלוסייה הנוצרית, ויודעת לתת הכוונה מותאמת לאוכלוסייה הזאת. אז אנחנו נשמח יחד להגיע לחזון אוטופי, שבו תהיה קהילה גדולה יותר של נוצרים שמתגייסת, לטובת הקהילה ולטובת החברה כולה. אני הייתי עורך הדין הולי שוורץ.